נמצאים שמואל א' פרק ל', ובשיעור הקודם ראינו שפרק ל' הוא אחד הפרקים המרגשים ביותר בתנ״ך, ממש צביטה, ורואים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את חסידיו, ועלילות שקוראים לאדם, איך הם, מאיפה, למה הקדוש ברוך הוא מביא את זה. אמנם זה דוד המלך, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עמו כחוט השערה, אותם צדיקים שהקדוש ברוך הוא מדקדק עמם, ובעצם כשהם חוזרים, אני אתן את תורף הדברים שדיברנו עליהם פעם הקודמת, הם חוזרים מהרעיון הזה של דוד, שהוא הציג אותו כלפי אנשיו בלית ברירה, אין לנו ברירה, אלא חייבים ללכת עם אחיש, אבל בעצם בפנים, בדיוק מה שהסרנים הבינו, שאם הוא יגיע לקרב, הוא יתיז את ראשיהם ויחזור לשאול. בדיוק מה שהוא תכנן, להציל את שאול. והם, הפלישתים, הסרנים מבינים את זה, לא טיפשים. חפצי חיים הם. הם זורקים את דוד באנשיו. כל הדרך לציקלג, יום וחצי, אנשי דוד אומרים לו, הנה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתנו? הנה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא איתנו? סוף סוף, אתה לא עשית את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, בעיניהם הקדוש ברוך הוא כבר מזמן אמר לדוד להרוג את שאול, ככה הם אומרים לו, הנה היום אשר אמר השם, כן, סיגר השם את אויביך בידיך. והם בטוחים שהנה זה, זהו, כמו שאתה אמרת בעצמך, כמו שאתה אמרת בעצמך. ולאט לאט הם מתקרבים לציקלג, משהו לא נראה להם טוב, משהו לא מריח טוב, ומגלים את מה שהתרחש כאן. ואתם מבינים מיד את ההלם, מהשמחה, האופוריה, כאילו על מה אתם, תראו איך הקדוש ברוך הוא מטפל במחשבות, במה שעובר להם בראש. אז זה מה שאתם עושים, אתם שמחים שעם ישראל נופל, ששאול נופל? יש לכם איזה שמחה, סוף סוף אתם אומרים? סוף סוף? אז בבקשה, הנה נסדר לכם אבל משל עצמכם. והגדוד העמלקי הזה אוסף אותם כביצים עזובות, אותם ואת, אגב מכאן רואים בסוגריים, כך דיברנו על זה, שעמלק הוא קוסמופוליטי, זאת אומרת הוא מוכר את כולם, כל מי שהוא תופס הוא מוכר, הרי הוא לא היה בטוח שהוא תפס דווקא, הוא בא לציקלג בשביל זה, הוא לא יודע שיש שם דוד המלך, זה עיר פלישתית, זה בגבול פלישתים. גת הוא לא יכול להיכנס, כי הפלישתים לא פריירים, הם לא משאירים נשים וילדים לבד בלי שמירה הוגנת. ודוד עשה את זה כי הוא צריך כל כוח כדי להציל את שאול. ואנשים כועסים עליו וצועקים עליו, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. ועל זה והתחזק דוד בהשם אלוקיו. זה רגע של גדולה. מה עושה אדם? קראתי בפרק ל' פסוק ו', סיימנו את פסוק ו'. ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך, הגישה נא לי האפוד. ויגש אביתר את האפוד אל דוד. עכשיו שימו לב מה זה עוד אחת קטנה שחסרה. וישאל דוד בהשם לאמור. מה היה צריך להיות כתוב במילה הבאה? יפה מאוד. ומה קרה לאות ה'? נפלה אות ה'. וישאל דוד בהשם לאמור, ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו. כן, זאת אומרת, יפה מאוד. זאת אומרת, האם לרדוף? הוא לא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. מה, אתה נורמלי? לקחו את נשותיך ואת עמך אשר איתך בשבי ואתה לא תציל? מה, יש שאלה פה בכלל? נשאל הרי זה מגונה? נשאל על פיקוח נפש? אז הוא לא שואל, הארדוף. מה?
הוא שואל,
הסיגנו? הסיגנו, אומרת. בדיוק, זה לא בטוח. זה שאני ארדוף, אני לא צריך לדעת, אני ארדוף. זה לא שאלה, אין היה שאלה על הדבר הזה. ארדוף, השיג, החלק שלל, זה השאלה, על החלק שלל. האם אני אתפוס אותם? האם מה שאתה עשית לי זה, זהו, זה רצונך, שכך יהיה, ועם זה להשלים? או אתה נותן אותם בידי. והיא אומר לו, רדוף, כי השג תשיג. אגב, זה דבר מדהים. אם הקדוש ברוך הוא, פלפול, פלפול נעים, לא כל כך נעים. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שדוד יציל את, יחזיר את נשותיו, למה הוא בכלל הפיל אותם בשבי? וכי לא יכול היה הקדוש ברוך הוא להטיל סנברים על עיניהם של עמלקים. תשימים לב שזה משהו מדהים לראות את זה. מתי אדם זוכה להגנה? שהוא ראוי לה. אבל אם אתם שמחים במותו של שאול, אז אתם לא ראויים להגנה הזאת. ולעכשיו אתה צריך להתאמץ כדי לעשות את זה. בזמן שעם ישראל נופל בחרב, אתה צריך להציל את נשותיך ועמך, העם אשר איתך. ויאמר לו רדוף, כי השג תשיג, והצל תציל. והצל תציל. אגב, זה מאוד יפה, כי באמת דוד שאל, השיגנו? השיגנו? התשובה שהקדוש ברוך הוא צריכה להיות, תשיג. הוא הוסיף לו, לא, רדוף זה ציווי עכשיו. עכשיו זה בציווי. דוד עכשיו עושה את זה, מצוות השם, לרדוף. בסדר? אבל למה הוא לא, הקדוש ברוך הוא כאילו מוסיף, הצל תציל. זאת אומרת, כאילו, מה שדוד בכלל לא שאל, הוא לא שאל להציל. השיגנו, אני אשיג את הגדוד, נכון? ומה יקרה עכשיו? תתפתח מלחמה. שבויים יכולים להיהרג. ונמצא הטבא, מפקד המבצע נהרג. נכון? יוני נתניהו מצא את מותו. בדיוק. הקדוש ברוך הוא נתן לו תשובה עוד יותר גדולה ממה שהוא ביקש. הצל תציל. עכשיו, למה זה? כי מגיע לדוד שכר על זה שהוא רצה להציל את מי? אתם מבינים איזה מדויק זה? איך הקדוש ברוך הוא נותן ממש השתקפות של מה שאתה עושה. המחשבות של העם, להם היה מגיע העונש הזה, כי הם סמכו כל הדרך ששאול הולך למות, על כל מה שהוא עשה להם. ודוד הצטער על זה, זה צוות לו בלב. ודיברנו בשיעור הקודם, קראנו יחד את תהילים פרק זין, שיגיון אשר שר על כוש בן ימיני. גם הוא התחיל למחות כפיים שהם שרו, הגיע זמן הגאולה, סוף סוף נגאלים. זה לא גאולה שבנפול אויבך, בטח ישראלי, מלך ישראל. אגב, לכל האנשים שיש להם ביקורת על מדינת ישראל, הם כל חולאיה וכל קשייה וכל מה שהיא עושה לנו נחס. צריך להיזהר מאוד, לא לייחל למשיח בן דוד שיבוא. כי הוא לא יבוא על חורבנה. הוא יצמח, תחתיו יצמח. בדיוק כמו דוד, תחתיו יצמח. אגב, תשימו לב שפה, מה שאומר הגר"א על מדינת ישראל, על ראשית הגאולה, שהוא כותב בעקבת עד המשיכה, מכל צרה תצמח ישועה. כי את צרה היא ליעקב, שנאמר את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע, מהצרה עצמה, מתקין רתיעה. מהמכה עצמה מתקין רתיעה. רואים את זה פה מדוד. כן? הוא צומח מתוך המכה, מתוך מה שהוא קיבל. אז לכן הקדוש ברוך הוא מוסיף, הצל תציל. זה מה שאתה רצית, זה מה שיהיה לך, גם שלא שאלת. וילך דוד הוא ו-600 איש אשר איתו, ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו, כן, זו רדיפה קשה, בייחוד אחרי יום שלם כזה, חצי יום כזה, שהם בוכים עד אשר אין להם כוח לבכות, אז גם כוח לרדוף אין להם. צריך להטיל בהם מוטיבציה גדולה. והם מגיעים, עכשיו בואו תסתכלו, דיברנו קצת על הנער המצרי, והסברתי בשיעור הקודם, שהוא בעצם לא ידע למה זרקו אותו, וזרקו אותו כבר מהרגע הראשון, שהם הבינו שיש להם שלל גדול ואין מה לחפש פה. יורדים למצרים, ונער מצרי כזה, כמו שהם לוקחים פה שבויים מפלישתים, שבעצם זה שיש להם אף יהודי, זה רק אבל הם נמצאים בטריטוריה פלישתית, ויהודים כמובן מנגב קרתי ונגב כלב, כמו שהם עושים פה, הם עושים אחר כך במצרים, כשהם חוזרים. הם לא חוזרים ריקם, הם כובשים איזה כפר, לוקחים את הנשים והילדים המצריים, ומוכרים אותם בארץ ישראל. וראינו, לא יודע אם הספקתי להראות לכם בשיעור הקודם, אבל בדברי הימים א', פרק ב', אתם לא חייבים לדפדף, אני אקריא לכם, יש שם תיאור של איש מיהודה, אדם מיהודה, שיש לו עבד מצרי. מעניין, איך איש ביהודה יש לו עבד ממצרים? מי הביא לו עבד ממצרים? מה, איך יש לו איש מצרי עבד? אין זאת, אלא כמו שבדיוק הנער המצרי הזה פה, שאנחנו פוגשים אותו, אז גם שם, נכון, כתוב שם ככה, ובני ששן, אחלי, ובני ידיו, וחברו וכו וכו, ולא היה לששן בנים, כי אם בנות, ולששן עבד מצרי ושמו ירחה. ותראו מה יהודי טוב עושה עם עבד מצרי שיש לו בנות ואין לו בנים. ויתן ששן את ביתו לירחה עבדו לאישה. ותלד לו את עתי. כן? הוא משחרר אותו. הוא לא עבד כנעני, הוא עבד מצרי. נכון? ונותן לו להתחתן עם הבת שלו. אנשי חסד עם ישראל. למרות שלפי ההלכה, דור שלישי. דור שלישי. נכון? מצרי שבא להתגייר רק דור שלישי. אבל מכאן רואים שעבדות, מבחינה הלכתית, צריך לבדוק את זה. אני לא עכשיו, פתח לא פויסק. אבל בדיוק כשאתה קונה עבד, אז אתה בעצם לא צריך, הוא מגויר. עבד גוי, הוא בעצם חייב במצוות, הוא חייב במצוות כאישה. אז הוא לא מניח תפילין, הוא לא זה, אבל הוא לא יכול לאכול חמץ בפסח, הוא לא יכול, הוא צריך לשמור שבת, אתה לא יכול להעסיק אותו בשבת. הוא לא גוי של שבת. גוי של שבת זה גוי שהוא לא עבד שלך, אבל אם הוא רכושך, זה היה, אם אתה עוקר בכל זאת, איזה דיון הלכתי, זה היה בסוגריים, בערת ביניים. יש הרי, הייתה שאלה גדולה, עדיין יש, מתעוררת מדי פעם, על אימוץ ילדים. תקנדועה גדולה בארץ, קשה מאוד לאמץ ילד. לאמץ מברזיל, מכל מיני מקומות. ומה בדיוק עושים? איך עושים? הרי בגיל 13 צריך להגיד לו שהוא לא יהודי, והוא יצטרך לבחור ולהתגייר. נכון שעשו לו ברית מילה בעל כוחו, לא שאלו אותו. והוא למד בבית ספר, ויכול להיות אפילו בבית ספר דתי, גם במשפחה דתית. אז את השאלה הזאת הגיעה לפתחו של רבוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. אז הוא דן שם באחד הדיונים, הוא אומר, הפתרון הכי טוב, הוא דן את זה רק ל... זה דיון מאוד, מאוד מעניין, גם בהלכות קניין. כאילו, הרי בכל אימוץ כזה, יש דמי עמלה. אתה משלם למדינה שאתה משם עושה את התהליך הזה, משלמים כל מיני עמלות, כל מיני אגרות, כל מיני דברים. נאמר שהמשפחה שמאמצת את הילד היא שתקנה אותו לעבד. היא בעצם קונה את הילד הזה הקטן, במקום לאמץ אותו לילד באופן חוקי, ואז אימוץ, וזה כאילו רק, אני רק גומל חסד עם איזה גוי. נותן לו לאכול, עושה לו ארוחת בוקר. במקום לגמול איתו חסד, תקנה אותו לעבד. ואז הוא דן שם דיון שלם, אבל אין דעת מקנה. אני מתכוון שהעמלה שאני משלם, והאגרות שאני משלם, זה כדי לקנות אותו לעצמי לעבד. אבל מישהו צריך למכור לך אותו לעבד. אז יש שם דיון שלם על דעת מקנה של גוי, שאלה מעניינת. עכשיו, למה זה פותר את הבעיה? כי אז בגיל 13, אתה משחרר אותו, ואז הוא חייב במצוות, אתה אפילו לא צריך לספר לו שהוא גוי. צריך לספר לו. אז הנה הירחה הזה, כן? הוא קנה אותו לעבד, שחרר אותו, אז הוא יכול להתחתן, זה כבר לא מצרי. לא כמו מצרי שבא להתגייר, כן? הוא לא גר. יכול להיות שזה ההסבר. לא יודע, אנחנו לומדים תנ"ך. בכל אופן, מה שראינו מפה, שהעמלקים עושים מעברים, סוחרי אדם בינלאומיים כאלה, מעבירים אנשים ממקום למקום, מוכרים אותם לעבדים, ותראו את היחס של עבד במדינת ישראל דאז. נותנים לו להתחתן עם בת ישראלי. משחררים אותו, מתחתנים איתו. והם, מה הם איך הם מתייחסים לנער המצרי? זורקים אותו, אפילו לא מתייחסים אליו, הוא ימות. לא אכפת להם ממנו. והוא באמת לא רוצה, הוא מבקש מדוד הבטחה שהוא לא יסגיר אותו. זאת אומרת שהוא גם לא רבה שם נחת. ואז הוא נשבע לו, ישבע לי באלוהים אם תמיתני ואם תסגירני, אני קורא בפרק למד פסוק תתוו. ויאמר אליו דוד, אתורידני אל הגדוד הזה, ויאמר ישבע לי ואלוהים אם תמיתני ותסגירני ביד אדוני, ואורידך אל הגדוד הזה. שימו לב, ויורידהו. לא כתוב, חסך לנו הפסוק את העובדה שדוד נשבע לו, אבל אם... זה קיצר הכתוב. אתם רואים מה זה קיצר הכתוב? ברור, אם הוא הוריד אותו, סימן שדוד נשבע לו, שהוא לא יסגיר אותו. ויורידהו. והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. כן, מה שהזכרתי, קוסמופוליטי. ויקם דוד מהנשף, אגב פה זה משחק מילים יפה, כי הם עושים מה הם עושים? חגיגה אחת גדולה, נכון? המילה בעברית נשף, זה גם בנט נשף בערב יום, וגם חינגה. כן, הם עושים שם הילולה, עושים נשף, אז מהנשף, ועד הערב למחרתם. כן, זה סלנג שלנו. נשף פה זה הכוונה ערב. ועד הערב למחרתם. וכאן רש"י במקום מביא בשם חז"ל, משפט יפה, למודים הם עמלק ליפול למחרת. למודים, למה זה למחרתם? הרי היה צריך להיות כתוב, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרת. מה זה למחרתם? למחרת שלהם? מה זה עד המחרתם? אין לזה שום מובנות. מה זה, מה שייכות המחר אליהם? אז זה מדייק רש"י בשם חז"ל, שלימודים הם עמלק ליפול למחר. כן? כמו אצל משה, פעם ראשונה שנתקלים בעמלק, משה אומר ליהושע, בחר לנו להשיב יצא לכם ועמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. או אסתר המלכה, נכון? אומרת לאחשוורוש, אחשוורוש נורא רוצה, מה בקשתך אסתר, ומה עד חצי המלכות ותעש, יכולה להגיד לו, עמי בבקשתי, ובבבבבב, מה היא אומרת? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. דוחה את הכל למחר, ובלילה הוא נדדה שנת המלך, קיבלה את הסימן, יכולה לבוא ביום השני. כן, אז הנה פה, פה מופיע, למחרתם, למודים הם עמלק ליפול למחר. זה מחר שלהם. וזה דבר מאוד מעניין. למה זה ככה? למה למודים עמלק ליפול למחר? למה דוחים את זה? למה לדחות את המלחמה נגד עמלק ליום מחר? הסיבה היא שזה מלחמת נצח. זאת אומרת, המלחמה בעמלק מדור דור. מלחמה להשם לעמלק מדור דור. ומה העניין בזה שדוחים את זה למחר? יש משפט מאוד יפה שהרב קוק כותב, ואנחנו הפכנו את זה לשיר. הרב קוק לא התכוון שישירו את זה, אני חושב, לפחות באיגרת שהוא כותב. הרב קוק כותב, והנצח לא צריך לחיפזון. זאת אומרת, בזה שאנחנו מראים שאת המלך אנחנו דוחים את המלחמה למחר, דוחים את המלחמה למחר, זאת אומרת, באיזה מין כובד ראש, במין איזה מתינות, כי זה לא מלחמה פרטית שלנו נגד איזה שונא, אלא זה מלחמה להשם. אז תמיד דוחים את זה ביום אחד, עוד יום. מבליטים בזה שזה לא עניין של עכשיו, אלא זה עניין של נצח. ונצח לא צריך לחיפזון. לא עושים את זה בחיפזון. רואים את זה בעוד דבר מעניין, שהמלחמה בעמלק, המצווה עלינו, בפרשה שאנחנו קוראים בספר דברים, שיש מלך על ישראל, שלוש מצוות הצטוו ישראל, אז זה כתוב שם כך. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, תמחה את זכר עמלק. תחת השמיים לא תשכח. למה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב? מדמיין את זה עכשיו. יש לנו אויב רציני שהוא לא עמלק, זה פרסי. הפרסים אינם עמלקים. נכון? הם מדעים, הם פרסיים, איראנים. הם לא עמלק, זה לא עמלק התנכי. אף על פי שהמן הרשע היה שם והוא היה אגגי והוא היה עמלקי. זיהה את עצמו ככזה. הוא היה לו ממש שלט, אני אגגי. זיהה את עצמו. הם לא מזהים את עצמם. זה פרסים. אז אתם מבינים שלתקוף, חלילה נצטרך לתקוף אותם, נגיע לסיטואציה כזאת. אז זה לא מלחמת עמלק, למרות שהם רוצים להשמיד אותנו. זה מלחמת מגן. אנחנו צריכים להגן על עצמנו. מכל רשע שרוצה לחלותנו. בלי קשר לעמלק. אבל תארו לעצמכם שעל הדרך יהיה איזה שבט בדואי שדבר אין לו איתנו, אבל הוא מזהה את עצמו כעמלק. במקום לקרוא לעצמו אייסיס או דייש או כל מיני כאלה שמות, הוא יקרא לעצמו עמלק, מה שמתאים לו. הוא יכתיר את עצמו. אגב, זה לא רחוק מן השכל שזה יקרה. כי אתם יודעים שסדאם חוסיין קרא לעצמו במכתבים, בניירות מכתבים שלו, הוא קרא לעצמו נבוכדנצר השלישי. נבוכדנצר השני, מה עשה? החריב את בית המקדש בירושלים, כבש את ירושלים, הגלה אותנו והחריב את בית המקדש. מתי עשה את זה? מתי כבש את ירושלים נבוכדנצר השני? בי"ז תמוז. אנחנו בליל שבועות תשמ"א, הפצצנו את הכור האטומי של נבוכדנצר השלישי. איך הוא קרא לכור האטומי שלו, אתם יודעים? תמוז 17. או תרגמו לעברית, הוא קרא לכור האטומי שלו י"ז בתמוז. זה היה התוכניות שלו, לכבוש את ירושלים, הוא היה צריך כור אטומי בשביל זה. כן? אז זה לא רחוק מן השכל שזה שבט נידח כזה בערב הסעודית, יכריז על עצמו שהוא עמלק. ואז... מה? זה מה שיראיתי. סדאם חוסיין? בוודאות. בוודאות. הוא לומד היסטוריה. היסטוריה לא שמורה רק לילדי בית ספר של מדינת ישראל. היסטוריה אנשים לומדים. וזה מיתוס כזה. העמדה שלו. היום הם הולכים לתקופות יותר קרובות, כמו צלח הדין וכל מיני כאלה אירועים, אני צלח הדין וכן הלאה. ואתם מבינים מה בעצם הפסוק אומר? הפסוק אומר שכדי להרוג את השבט הזה, מדינת ישראל תשלח מטוסים להשמיד את הכורים האטומיים, ועל הדרך יפילו איזה פצצה על השבט הזה, למחות אותו. לא עובד ככה. בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך. למה? כבר על הדרך, אנחנו במלא באותה טיסה, באותו יעף, סדרים את העניינים שם עם הפרסים. מה? כדי, זה בדיוק העניין, שזה יהיה לשם שמיים, לא לשם עצמכם. מה שאתם מסדרים את המלאק, זה לא כי הוא אויב שלכם, אלא כי הוא אויב האנושות. הוא אויב שמו של הקדוש ברוך הוא. ופה רואים את זה. הוא לוקח לעצמו את הבעלות על האדם. במוצהר, זה העם הזה, ככה הוא מתנהל. אז בינתיים, ברוך השם, אין לנו עם כזה שטוען על עצמו שהוא כזה, למרות שיש אנשים שמתנהגים ככה, אבל הוא לא לוקח אל עצמו את השם הזה. שמו של המלאק. ולכן זה צריך להיות לשם שמיים, הדגש על לשם שמיים. ושאול, כזכור לכם, זה מאוד מעניין שיש לדוד פה מלחמה עם המלאק, בזמן שמה שקורה לשאול, זה העונש על זה שהוא לא הרג את המלאק. עשה חשבונות פרטיים של עצמו. אתה אומר את ההתפרטות? בזמן ששאול מקבל את חשבונו המלא, ודוד לא יציל אותו על מה שהוא עשה לעמלק, כי מסתיב ממלוך, כי הוא עשה לעצמו במקום להשם, דוד עכשיו מטפל פה באיזה גדוד עמלקי. ואחר כך גם כזכור לכם, מי שיבוא לבשר לדוד, מה שנימד בשמואל ב' עוד מעט, מי שבא לבשר לדוד את מותו של שאול, היה נער עמלקי. הוא שוב את המשולש הזה. דוד פה צריך לטפל בזמן ששאול נהרג על הגלבוע, והוא לא יכול להציל אותו, מטפל באיזה גדוד המלאקי, ומקבל אותו במלוא המציל מידו, ממש מציל, ושאול בינתיים יארג, ועוד יבוא איזה נער המלאקי, ועוד יבשר לו אחר כך. כן? המלאק פה בכל הסיפור. והנה בבקשה, כתוב, בוא נקרא, ויקם דוד מהנשף עד הערב למחרתם, ולא נמלט מהם איש. תראו איזה פסוק מעניין. ולא נמלט מהם איש. דוד שחט את כולם. עשה להם את מה שמגיע להם. ואז מופיע משפט מבטל. כי אם 400 איש נער אשר רכבו על הגמלים וינוסו, לא נמלט אף אחד חוץ מאיזה 400. מה זה? זה כתיבה לא נורמלית. ויקם דוד וימלטו. וזה, לא נמלט מהם איש. 400 זה לא איש. אתם שמים לב לכתיבה? תראו איך חז"ל קוראים תנ"ך. בפשט. אומרים חז"ל, למה 400 הצליחו להימלט? והם רכבו על גמלים. גמלים זה חיה מהירה, לדוד אין באמת טכנית, אין לו פתרון נגד זריזות כזאת של גמל שהוא חיית מלחמה. אומרים חז"ל, אותם 400 אנשים שבאו עם עשיו הרשע להרוג את יעקב, כמה היו? 400. הם באו בשביל כסף, הם רצו שוד. יעקב אבינו שלח מתנות, שיחד את עשיו, עיוור את עיניו, התחבק איתו, התנשק איתו, הכל טוב ויפה, אבל 400 איש אומרים, בשביל זה באנו, בשביל לקרות נשיקות, זה אנחנו לא צריכים. מה עם שכר? הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. היו פה 400 רשעים שרצו להרוג את יעקב ולא הרגו אותו. אז הם נמלטו, תגידו, זה לא אותם אנשים. נכון, הם לא יריחו ימים מעשיו הרשע ועד דוד המלך. אבל בכל זאת, הכתיבה הזאת, הצורה שזה כתוב, סוגרת עוד איזה מעגל. כן, שהקדוש ברוך הוא משאיר בצד עוד איזה, כן, רוכבי גמלים כאלה, אדומיים כאלה. הם נמלטו. 400 כנגד 400. הקדוש ברוך הוא שילם את חובו לעשיו הרשע. אותם אלה. כן, חז"ל מבינים את זה מתוך. עכשיו, מה הביא את חז"ל לקרוא ככה את הפסוקים? שזה באמת כתוב בצורה מוזרה. לא נמלט איש! כי הם 400! כאילו... זה מובן מאליו, אלה 400 ששים בצד, אותם לא סופרים. אבל איש לא נמלט. את המלאק הוא עשה עד הסוף. ויצל, בוא נסיים במשפט היפה הזה, ויצל דוד את כל אשר לקחו המלאק, ואת שתי נשיו הציל דוד. כן, זה דגש מיוחד, כמו שראינו גם קודם. ותצר, כן, גם שתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ולמה זה מובלט? אז בפעם הראשונה אמרתי לכם, זה מובלט כי רוצים להבליט שדוד אין ילדים, ולהם יש ילדים. ולכן הם כואב להם, והם רוצים לסקול אותו באבנים, איש על בניו ובנותיו. מה עם האישה? הוא לא נורא, ניקח אחרת. אז דגש שדוד יש נשים, אבל אין ילדים. ולהם יש ילדים, לכן הם כועסים עליו. אבל האמת היא, מהפסוק השני, רואים שחוץ מההצלה שדוד הציל, הצל תציל, אתם רואים עכשיו שהצל תציל שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אין דברים שהולכים ריקם. זה לא הולך ריקם. לא שב ריקם. הצל תציל שתי הצלות. הצלה ראשונה, את כל מה שאנשים איבדו, וכל מה שהם לקחו. הצל שני, נשותיו. כי דוד בעצם מרגיש שהוא איבד את הלגיטימיות למלוכה. אולי לקחתי, תראו את הצדיקות של דוד, אולי לקחתי את המלוכה מוקדם מדי ומגיע לי. ובמה זה בא לידי ביטוי שהוא לקח? את שתי אנשים הללו שהוא לקח מדין המלוכה. הוא בעצם עושה הכנה לקראת מלוכה. הקדים את הצעד, תחכה. מה אתה לוקח עכשיו נשים? חכה שתחזור למלוך על כל ישראל. אלא אביגיל אמרה לו, עכשיו כשנבל יזוז הצידה, אל תשכח את המתך. הוא אומר לה, אני נסעתי פנייך, אני אקח אותך. כי היא באמת נועדה למלוכה. אבל עכשיו הוא מרגיש את הדבר הזה. כאילו איבד את נשותיו, פירוש הדבר, הוא מרגיש, זה הצוויתה הזאת שהוא אומר, אולי באמת הגיע לי כי לקחתי מלוכה בטר אמת. לא הרגתי את שאול, נכון. לא הצלתי אותו כי לא יצא. אבל כן עשיתי פעולות שמקדימות. זה אחר כך מכין אותנו לעניין של בת שבע. ששם הוא כן לוקח בשביל בית מקדש. בשביל שלמה שיוולד ממנו. ופה תראו את הזהירות שלו, שהוא ממש מרגיש את זה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, גם את שתי נשיך הצלת. מה פירוש? אתה בסדר עם המלוכה. ינוח לבך, אתה בסדר. הוא מציל גם את נשותיו. עד כאן השיעור. דקות הפסקה.